שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט שעת כתיבה, ואנחנו חוגגים פרק 30 בשעה טובה. הפודקאסט הזה, אני חושב שהפרק הראשון הוקלט בינואר 21, שזה היה איפשהו, אל תתפסו אותי בתאריכים, אני חושב שזה היה הגל השלישי, כי אני זוכר שהיינו בבית כשהפודקאסט התחיל. והוא רץ למשך 14 פרקים, ואז עשיתי איזושהי עצירה של שנה וחצי, אם אני לא טועה, כמעט שנתיים. והייתה תקופה, דיברתי על זה באחד הפרקים, שהרגשתי שאני קצת מגיע למקומות יותר מדי טכניים, שזה כל מה שאני לא רוצה לעשות בפרקים. אני רוצה לדבר אינטואיטיבית ורגש ועומק, ועברו להם שנה וחצי, עברו להם שנתיים, והנה חזרנו לכאן, בקצב הרבה יותר מהיר גם של הקלטות. אני חייב להיות כן שזאת הנקודה, היום אנחנו באמצע יולי 23, שהגענו לנקודה עם הכי הרבה מאזינים אי פעם, הכי הרבה פידבקים שאני מקבל על הפרקים, אז תודה לכל מי שככה שולח לי הודעות, אם זה במייל, אם זה בוואטסאפ. אז אני רוצה להגיד לכם תודה על זה שאתם חלק מהמסע, אז אני יודע, בדרך כלל מסכמים בפרק 100, בפרק 50, אבל משהו בפרק 30, אולי מהסיבה שאני בעוד חודשיים חוגג יום הולדת 30, בספטמבר 26, אני יודע שיש הרבה אנשים שיאזינו לפרקים האלה, ועוד כמה שנים גם, אז נכון לכתיבת שירות אלה ולהקלטת שירות אלו, אז כנראה של-30 יש איזושהי משמעות עבורי, ואני רוצה להגיד תודה לכל מי שככה לקח חלק במסע ולוקח חלק במסע ועיקח חלק במסע. תמיד אוהב להגיד שזכיתי לדבר על הדבר שאני הכי אוהב בעולם. מהבוקר עד הערב. אני לא רוצה לעשות שום דבר אחר. שזה מצחיק. אבל זו נקודה טובה להיות בה. אז תודה. תודה על המקום ותודה על הפלטפורמה. מי מכם שישתתף בסדנאות שלי יודע שאני מאוד מאמין בהודעה. אז זה חשוב לי. אז אני, ככה זו סיבה למסיבה, ואני רוצה לדבר. שואלים אותי לא מעט שאלות על עולמות מה קורה ביום שאחרי. מה קורה אחרי שאני מסיים לכתוב את הספר, אחרי שאני מסיימת לכתוב את הספר שלי? ובדרך כלל אלה שאלות שאני מאוד מזיז. אני פחות אוהב לדבר על עולמות ההוצאה לאור. אבל החלטתי לעשות פרק אחד, שבו אני אדבר על עולמות ההוצאה לאור, ובעצם מה קורה ביום שאחרי. מה השלבים הנחוצים, מהרגע שאני מסיים לכתוב, עד הרגע שאני מחזיק את הספר. אני לא הולך לדבר על, וסלחו לי מראש, אני לא הולך לדבר על העולם הישן של ההוצאות המסורתיות אל מול העולם החדש, אני לא הולך לדבר על הדסטארט, אני לא הולך לדבר על שיווק, אני לא הולך לדבר על היתרונות והחסרונות של הוצאה עצמאית מול הוצאה מבוססת, מול הוצאה מסורתית, אני לא הולך לגעת בעולמות האלה. מבחינתי העולמות האלה הם הרבה פעמים קצת פוליטיים, אני לא מרגיש לי נוח לדבר עליהם, אני רוצה לדבר על אומנות. לכן אני רוצה לדבר על כל השלבים האומנותיים, מהרגע שאני מסיים את הכתיבה, עד הרגע שאני מחזיק את הספר שלי, אז אנחנו, זה פודקאסט שהוא ספרותי אומנותי, ואנחנו רוצים לשמור על זה, אני גם לא חושב שהדעות שלי בהכרח רלוונטיות, כי לכל אחד יש את המסע שלו, של איך להוציא ועם מי לעבוד, ואתם יודעים איך העולמות האלה עובדים. אז אני רוצה לדבר באמת על המקום האומנותי, ולשמור על תארת האומנות. בפודקאסט הזה, אז אני לא הולך לדבר על שום הוצאה לאור, על שום שם, אני גם לא אעשה שום name dropping, זה לא מרגיש לי הוגן, אלא אני פשוט רוצה לתת לכם את זה בצורה נקייה, כי אני חושב שזה משהו שמאוד מאוד חסר, בעולמות ההוצאה לאור, אז אני פשוט אדבר על הכל, כסופר שהוציא שני ספרים, שהספר השלישי שלי יוצא בקרוב, שליוויתי מאוד כותבים עד היום, על השני סנט שלי, לגבי מה השלבים, לא מה נכון, לא מה לא נכון, אלא לגבי השלבים. אז סיימתי לכתוב את הספר. סיימתי לכתוב את הספר, ואני מסתכל על הטיוטה הזו, נקרא לזה הטיוטה הראשונה מעכשיו, אני מסתכל על קובץ הוורד, הטיוטה הראשונה, ואני אומר, סיימתי. אז קודם כל, מברוק, זה רגע מאוד מאוד מיוחד, אבל אני אגיד בכנות, שעל אף שהעבודה המאתגרת הסתיימה, כי אצל רובנו הפיל הגדול הוא על לכתוב את זה, אוקיי, אז סיימנו לכתוב, מה קורה עכשיו? אז אני תמיד אוהב להגיד שהטיוטה הראשונה, לא סתם קוראים לה טיוטה הראשונה, כשמה כן היא. אני יכול להגיד שבכל פעם שאני מסיים לכתוב ספר, אני לוקח ברייק של שבוע, שבועיים. כשאני מעולם לא עשיתי, אני לא יודע, אני לא חושב שדיברתי אף פעם על האזור הזה בחיי, אבל מעולם לא, יש לי בקושי תעודת בגרות, מעולם לא למדתי באוניברסיטה, מעולם לא עשיתי פסיכומטרי, נכנסתי לעולמות הספרות בגיל 22, אז זה היה הפסיכומטרי והאוניברסיטה שלי. אבל אני זוכר שבת הזוג שלי לשעבר, כשהיינו ילדים והיא למדה לפסיכומטרי, אז היה משהו שמאוד מאוד אהבתי, שהמורה שלה עשה. ביום לפני המבחן, הוא אומר להם לא ללמוד, אלא להחזיר קשרים. לדבר עם כל מי שסיננתם אותו, להיפגש עם כל מי שלא הספקתם, לעשות כל הדברים שלא הספקתם בגלל התקופה העמוסה הזו. אז בכל פעם שאני מסיים לכתוב ספר, אני לוקח לעצמי שבוע, שבועיים, ששנייה לחזור לחיים. אני מתרחק מהטקסט, אני לא פותח את הקובץ, אני לא חושב על העלילה, על אף שזה מאתגר וקשה. אני מנסה לא לגעת, לא להיכנס לתאים האלה בראש, ואני מנסה רגע להתרחק מהטקסט. בשבועיים האלה אני מנסה לעשות המון דברים שעושים לי טוב. אם זה להיפגש עם אנשים שאני אוהב, אם זה לעשות דברים שעושים לי טוב, אני לא חושב שהכתיבה צריכה לקחת מזה, כן? זה לא פסיכומטרי, אבל אני מנסה רגע, אני עושה כל מה שאני יכול כדי להתרחק. אז כדי להתרחק, אני לא רוצה לשבת בבית ולהרהר יותר מדי, אלא אני אעשה כל מיני דברים שעושים לי טוב. אחרי אותם שבוע, שבועיים שהגדרתי מראש, אני מראש מגדיר את הזמן, את הטיים פריים, אני חוזר לטקסט ועובר על כולו מההתחלה עד הסוף. הסיבה שאני אוהב לחכות שבוע שבועיים זה כי אני מנסה להגיע לסבב השני באופן הכי פרש שאני יכול. כשאני מגיע אליו בצורה הכי פרשית, אני הרבה פעמים מופתע. יהיו הרבה פעמים שאתם, הרבה נקודות בסיפור שלכם שאתם תקראו ותגידו, מי הגאון שכתב את זה? אתם תקראו מצחוק או שאתם אפילו תהיו מופתעים כי לא זכרתם את זה בדיוק ככה. ויהיו הרבה רגעים הפוכים שתרגישו מאוד קלישאתיים, ותשאלו את עצמכם, מי כתב את הטקסט הדביק הזה? זה הולך לשני כיוונים, אבל אתם תופתעו לשני הכיוונים באופן מעניין. אני לא מציע לכל הכותבים לעשות את זה. אם אתם מרגישים שכאילו שחררתם מעצמכם, ואולי זה לקח מכם איזשהו משקל מאוד גדול, אז יכול להיות שבשלב הזה כבר יהיה נכון לגשת לאורך, ולעשות את הסבב השני איתו. אני בספרים שלי מעדיף לשלוח לעורכת את הגרסה המדויקת והמהודקת ביותר. גם העורכת היא בן אדם. אני אגיד רגע עורכת ולא עורך, כי במקרה רוב האנשי המקצוע שאני הבא איתם הן נשים, רוב העורכות במדינת ישראל הן נשים, אני לא יודע למה, אז אני רגע, כשאני אדבר על עורך עורכת, אני אדבר על כך בלשון נקבה. אז כשאני מסיים את הכתיבה, אני כן מעדיף לעשות איזשהו ויש אחד בעצמי, מההתחלה עד הסוף, לא לתקתק את זה, כן? יש פה, אתם תראו שיש הרבה מקום לדיוקים. אם זה גיאוקטיב, אם זה פסיק, אם זה הלשוני, אבל גם ברמה הסיפורית, כאילו, למה שהדמות תעשה את זה? כלומר, אני מחפש כל מיני נקודות היגיון. ראיתי רעיון, אני תמיד אומר שהלמידה לא מפסיקה. ואני מאוד נהנה עד היום לצפות ברעיונות עם יוצרים שמאוד משפיעים עליי, וכולכם יודעים שאני אומר את זה בהרבה מהפרקים, היוצר שהשפיע עליו יותר מכולם זה קוונטין טרנטינו. הדרך סטורי טלינג שלו מאוד השפיע עליי. והוא סיפר על הסרט ממזרים חסרי כבוד שיצא ב-2009, יש איזו סצנה ספציפית של שלושה חיילים נאצים, אבל הם בעצם אנגלים. הם יושבים בבר, והם צריכים שלא יחשדו בהם. והוא מספר על זה שכל הסרטים שקדמו אליו, שנגעו במלחמת העולם השנייה, אז יכול להיות שהיו חיילים נאצים, אבל הם תמיד דיברו אנגלית כדי להנגיש את הסיפור, ואז מעולם לא הייתה את השאלה, רגע, אם הם אנגלים והם יושבים חיילים נאצים, איך הם מסתירים את זה שהם אנגלים? כי בשנייה אתם מזהים את המבטא. אז הוא רצה לגעת בכל מיני דברים שמעולם לא נגעו בהם. כי זה לא היה נראה לו הגיוני פשוט לדלג על זה. כשאתם תגשו לסיפור שלכם, אתם תזהו הרבה נקודות שאתם תגידו, אני לא בטוח שזה הגיוני, אני לא בטוח שזה make sense. אז זו המטרה, הרבה יותר חשוב מהלשוני והפסיק והשגיאת כתיב, שכולנו צריכים שם את החידודים והדיוקים האלה, באמת רגע לדייק, ליצור החידוד בסיפור וליצור היגיון בסיפור. הרבה פעמים אנחנו כותבים דברים בטיוטה הראשונה שהם פשוט יוצאים מתוכנו, אבל אין בהם הרבה היגיון. אז זה לגבי זה. עשיתי ויש אחד, שוב, אני אדבר על איך אני ניגש לזה. עשיתי ויש אחד על הכל, אני מרגיש מספיק שלם. דרך אגב, צריך להגיד שזה לופ אינסופי, ואני יכול לעשות 10 וישים ו-100 וישים. כשאני אומר ויש זה לקרוא את הכל מההתחלה עד הסוף. התיקונים לעולם לא ייפסקו. זה משפט ששמעתי בתחילת הדרך שלי, זו מחלת סופרים ידועה. בכל פעם שאני אפתח את הטקסט שלי, יהיו לי תיקונים, יהיו לי הערות, אז אני מנסה לעשות ויש אחד, כי אני גם יודע שיש פה עניין אנרגטי, ואני לא רוצה, אני תמיד אומר שהספר הראשון שלי, קראתי אותו כל כך הרבה פעמים, שכשהוא יצא לאור לא פתחתי אותו. לא הייתי מסוגל לקרוא אותו יותר. אנחנו לא רוצים להגיע לרמה הזו. אז בעיניי ויש אחד מספיק, ואז לפנות לאיש מקצוע. ואז בשלב הזה אנחנו נעבוד עם עורך או עורכת ספרותיים. אני יודע שיש הרבה כותבים, שאני לא יודע אם להגיד מה עדיפים, כי אני לא חושב שבספר הראשון אנחנו באמת יודעים מה נכון לנו, אבל הרבה סופרים שעבדו עם עורכת ספרותית אחת ועם עורכת לשונית נפרדת. שני אנשי מקצוע. אני לא מאמין בזה, אני חושב שיהיה מאוד מאוד נכון לעבוד עם עורכת שהיא גם ספרותית וגם לשונית. לרוב האורחות יש את היכולת או את הכלים לעשות גם וגם, כמובן לא בכל מחיר, לוודא מראש שזה תחום שהן מרגישות איתו נינוחות. הגישה שלי היא, אני לא רוצה שיותר מדי אנשי מקצוע יעבדו לי על הספר. אז אוקיי, אני, יש פה כבר את הקול שלי, עכשיו יש את הקול של העורכת, רגע, כוכבית, פתח סוגריים. כל מה שהעורכת אי פעם תגיד לכם, זו הצעה מקצועית. הספר שלכם. אז כשאני אומר, אני לא רוצה יותר מדי קולות, אני כן מקשיב לאנשי המקצוע, אבל אני יודע שאני אמרתי את המשפט הזה, והרבה אנשים נבהלו, וואו, ישנו לי את הסיפור, לא, 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 לא. איש לא ישנה לכם את הסיפור. מה שאני עושה, אני נותן פתח לאנשי המקצוע לשנות לי, אני כמובן מאוד קשוב, אני עובד עם עורכים מאוד מאוד מקצועיים, אבל בסוף הספר הזה הוא שלי. בסדר? שום שינוי לא יבוצע, אלא אם כן נתתם את האור הירוק. חשוב להגיד את זה, סגור סוגריים, ואני אחזור רגע לנושא. אני מעדיף לעבוד עם אותה עורכת שתעשה גם את הספרותי וגם הלשוני, כי מספיק שיש את הקול שלי בסיפור ואת הקול של העורכת בסיפור, ואז את הקול של העורכת הלשונית בסיפור. מאוד חשובה לי האחידות. זה שיעור שלמדתי בשלב מאוד מאוחר, אבל מאוד חשובה לי האחידות. אז אני רוצה לבחור עורכת אחת שתעשה גם את הספרותי וגם את הלשוני. כשאני עובד עם עורכת, אני רוצה שיחברו אותי אליה. מה הכוונה? זה תחום שאין לנו באמת מושג מי איש המקצוע שעובד מולנו, ואני לא יודע אם העורכת הזו שאני הכרתי עכשיו, אם זה הספר הראשון שהיא ערכה. אז אני פחות מאמין בתני לי דוגמאות לספרים שערכת, כי אין לי את היכולת לבחון כמה העורכת השפיעה וכמה הסופר השפיעה, כי אני לא רואה את הגרסאות הרי, אז זה לא ייתן לי הרבה. זה שהיא ערכה רבי מחר לא אומר לי הרבה. אני שואל חיבורים. חיבורים זה מישהו המליץ לי על העורכת הזאת, זה אומר שהוא עבד איתה, איך הרגישה העבודה איתה? כשאני מחבר כותבים שליוויתי, לצורך העניין סיימנו תהליך ליווי, ועכשיו שלב העריכה, ואני ממליץ להם על העורכת א' או על העורכת ב', אני אומר מראש, העורכת א', היתרונות שלה זה שהיא מביאה המון רגש לשולחן. עורכת ב', זה שהיא המדויקת ביותר שפגשתי, ושום דבר, לא, שום דבר שלא הגיוני לא יעבור אותה. כלומר, היא תופסת את החוסר היגיון. ואז אתם אומרים, אוקיי, אני צריך עורכת שתיגע אולי יותר ברגש. אני אתן דוגמה. שוב, זה דברים שלמדתי על בשרי. בספר הראשון לא היה לי מושג מה אני עושה. בספר השני עבדתי עם עורכת נפלאה בשם טלי פרגן. והסיבה שבחרתי איתה זה כי ידעתי שהרגש אצלה הוא הפורטה שלה, הוא נקודת החוזקה. כתבתי ספר על אבא ובן שמטיילים בהודו. הייתי צריך את האקסטרה רגש הזה ביניהם. הרגשתי שזה היה לי חסר, וכשהתחלנו לדבר על העריכה, הדבר הראשון והיחיד שאמרתי לה זה תוסיפי לב. את כל השאר אני אביא. אני צריך שתוסיפי לב לסיפור. אני יכול להגיד שבנקודה הזו, הספר השני שלי, הייתי בן 23, לא ידעתי להביע רגשות בכתיבה כפי שאני יודע היום. זה דבר שלקח לי זמן להגיע אליו. והבנתי במה אני מתקשה, ומיד כיוונתי אותה. אמרתי לה, זה מה שחסר לי. לכן חשוב לי לא בהכרח לקרוא עבודות שלה, לדעת איזה ספרים היא ערכה וכמה הם מכרו, זה לא רלוונטי בשום צורה, אלא באמת לשמוע מה אנשים שעבדו איתה. זה הדבר שאני תמיד מבקש. אני אומר את זה דרך אגב, על הרבה הרבה אנשי מקצוע. כשאנחנו מסיימים לכתוב את הספר, אנחנו נכנסים לשלבי העריכה, זה שלבים שהם הרבה יותר טכניים. אז כן חשוב לי, כשאני מדבר על סדנאות כתיבה או תהליכי ליווי, אני לא בהכרח הייתי מחפש את ה-second וה-third וה-fourth opinion, כי זה אינסופי הרי. בנקודות כאלה, כשאני עובד עם איש מקצוע, אני, אתם יודעים מה, זה גם נכון לגבי אורחים, אני רוצה לדעת מה רמת החיבור שלי איתו, אם יש לי חיבור איתו, זה כל מה שאני צריך. אז שיחה מקדימה. תמיד, עם כל איש מקצוע בתחום. כל איש מקצוע שיגיד לי, תשמע, תחתום כאן וכאן, לא תהיה שיחה מקדימה, מבהיל אותי. אני רוצה לדבר טלפונית או זום עם כל איש מקצוע שאני אפגש איתו. חד משמעית. אני רוצה לדעת שאנחנו מתאימים אחד לשנייה. אני רוצה לדעת שאנחנו לא אותו תדע. אני רוצה לדעת שהיא או הוא הבינו את הסיפור כמו שאני רואה אותו. ואם הם לא הבינו את הסיפור כמו שאני רואה אותו, אז לכשאני אסביר להם את הסיפור כמו שאני רואה אותו, האם זה תופס אותם או האם זה פחות תופס אותם. אתם יודעים, אנחנו אנשים מאוד מאוד שונים, אנחנו מתחברים לסוג תקשורת מסוים, ואולי מתחברים פחות לסוג תקשורת מסוים. הדברים האלה מאוד מאוד חשובים בעיניי. אם קיבלתם המלצה עם מישהו שאתם סומכים עליו, בעיניי זה יעשה הרבה מהעבודה, אבל עדיין, שיחה טלפונית במינימום. תחשבו על זה, זה הבייבי שלכם. העורכת הולכת לגעת לא מעט בסיפור. שוב, כל שינוי יהיה לפי מה שאתם מוצאים לנכון, אבל היא הולכת לשים את הלב שלה בתוך הסיפור. תהליך עריכה זה תהליך עמוק, תהליך ממושך שלוקח כמה חודשים, לפחות חודשיים, שלושה. רוצים מישהו שאנחנו מרגישים מספיק נינוחים איתו או איתה להיכנס לעומקים האלה. אז זו דעתי לגבי עריכה ספרותית. דרך אגב, לא ממליץ להיכנס לשום תהליך עריכה ספרותית לפני שסיימנו לכתוב את הספר. אני פוגש המון כותבים שמספרים לי, כן, כתבתי חצי ספר ואני בעריכה. אני לא כל כך אוהב את הרעיון הזה. להיכנס תהליך עריכה ספרותית לאחר שסיימנו לכתוב את הספר. יש לנו טיוטה סופית, זה השלב שאנחנו פונים. הרבה כותבים פונים אליי ואומרים, אתם יודעים, פונים אליי לגבי סדנאות הכתיבה, בשלבים כל כך התחלתיים, ושואלים אותי על כמה עולה להוציא ספר לאור, ואיך עושים את זה, ומה, אני, רגע, שלב, שלב, נגיע לגשר, נחצה אותו, שנייה, בואו נתחיל, אני יודע, גם אני משימתי לעתים, רוצים רגע את הסדר פעולות, אנחנו רוצים להבין למה אנחנו נכנסים, אבל שנייה, אנחנו עושים תהליך שהוא אומנותי, תהליך שהוא יצירתי, תהליך שהוא קסם, תמיד אומר את זה, יצירה היא קסם, אז שלב, שלב. זו הגישה שלי. סיימנו את העריכה הספרותית והלשונית, יש לנו בעצם קובץ וורד, שהוא כאילו שלם. אני אומר כאילו, כי תמיד יש כמה דיוקים קטנטנים שאנחנו צריכים לעשות, אבל אנחנו מגיעים לאיזשהו קובץ שהוא השלם ביותר שלנו בנקודת הזמן הזו. ואז אנחנו נכנסים לשלבי עיצוב. ושלבי עיצוב מתחלקים לשניים. עימוד עם עין, זה בעצם ה-layout באנגלית, זה העיצוב הפנים של הספר. הרי יש פונט מאוד ספציפי שרוב הספרים יוצאים, לא יודע אם אי פעם שמתם לב אליו, פונט מאוד ספציפי שרוב הספרים יוצאים עם הפונט הזה, זה נקרא פרנק ריל. יש איזה הסבר מדעי דרך אגב, לזה שאנחנו נהנים יותר לקרוא, לא נהנים, או העין שלנו יותר מורגלת לקרוא פונטים שהם יותר מרובעים ופחות מעוגלים. אני לא יודע את ההסבר לחלוטין המדעי, אבל אני יודע שיש סיבה למה משתמשים בפונט הזה. אז זה הפונט שמשתמשים ברוב הספרים. אני חושב שהוא קיים אצל כל אחד מאיתנו במחשב, זה חלק מהפונטים של וורד, אני לא בטוח בזה, אבל שווה לבדוק, אבל זה לא קריטי, אל תרגישו, הרבה כותבים מתחילים לכתוב מיד עם פרנק ריל, אני לא עושה את זה, אני כותב עם פונט דיוויד או אריאל שהכי נוח לי איתו, ואני רץ איתו כי ככה הכי נוח לעיניים שלי, ואז בסוף שמי שצריך לשנות שישנה את הפונט. אז השלב הראשון זה העימוד, זה בעצם הפונטים, זה הכותרות, זה התוכן עניינים, זה הטייטלים, זה האיתורים. אני מאוד מאמין בזה שספר, על אף שהוא שחור לבן, אפשר קצת לצאת מהמשוואות של טקסט בלבד, אני מאוד מאמין בקצת איתורים וקצת דברים שיכולים להכניס את הקורא קצת יותר לאווירה. עשיתי את זה בספר השני שלי למי שקרא. בעיניי זה תמיד יכול להוסיף, זה לא צריך להיות בכוח או מתאמץ, אלא משהו שפשוט יכול להוסיף איזושהי אנרגיה מעניינת לסיפור, אז זה התפקיד של המעצבת שעושה את העימוד, וגם תהליך עיצוב הקריכה. כשאני מדבר על עיצוב הקריכה, זה גם הפרונט, גם הבק, וגם השדרה. השדרה זה בעצם מה שמפריד בין הפרונט לבק. תהליך העיצוב של הקריכה הוא מאוד מאוד חשוב. זה בעצם מבחינתי התהליך הכמעט סופי. והוא הסופי בשלב האמנות, נקרא לזה. כל מה שקשור להדפסה, אחר כך אני לא אגע, כי זה כבר שלבים הרבה יותר טכניים והרבה פחות אמנותיים. אז אני כאן כדי לרגע לגעת באמנות. הרבה כותבים שאני מכיר, מספרים לי שכשהם נכנסים לשלב העיצוב, בעיקר עיצוב הקריכה, הם מאוד מאוד מבולבלים ומאוד מאוד חסרי ביטחון. אז אני אשתף אתכם בכנות, גם אני. אני תמיד אומר, תנו לי לכתוב, אני אסתדר, תנו לי לדבר, להביע את עצמי בכל, אני אסתדר, תנו לי את המקום הוויזואלי, על האיסטור, אני האדם הוויזואלי, הכי פחות ויזואלי שתפגשו בחייכם. וכשאני ניגש לעיצוב קריכה, אין לי פאקין מושג מה אני, לא רק מה הולך להיות, אין לי מושג מה אני רוצה. אני רוצה לתת למעצבת שלי, את הפרק הראשון של הספר, לעשות גם איתה כמובן שיחה טלפונית, שאני אספר לה קצת על הספר, ולהגיד לה, take it away, תוביל לי את זה מכאן. ולתת לה להתחיל להריץ קיצות ולראות כיוונים. גם בספר הראשון, אתם יודעים מה זה לא מדויק, בספר הראשון לא היה לי שום מושג, ואז היה איזשהו, נקרא לזה אילוסטריישן, שתפס אותי, ועבדנו איתו, וזה בעצם הקריכה של הספר הראשון. בספר השני לא היה לי מושג מה אני רוצה, רק ידעתי שאני רוצה להמשיך בקו העיגולי. מי שמכיר את הספרים שלי, בשניהם האובייקט בעצם המרכזי, הוא עיגול, גם בספר השלישי זה יהיה ככה. כי זה משהו, איזשהו קו שרציתי לרוץ אליו, אז ניגשתי למעצבת קריכה, אמרתי לה, זה מה שאני רוצה, עיגול, סליחה, זה היה מעצב קריחה, קראו לו לידור, זה מה שאני רוצה עיגול, תוביל את זה מכאן. אז היה לי את הבסיס של צורה, אבל לא היה לי שום מושג מה יהיה בתוך הצורה הזו. אני חייב לתת לאנשי המקצוע להוביל, מעצב קריחות זה איש, זה אדם, זה איש מקצוע, או יש את מקצוע שעובדים בתחום שנים, שעיצבו עשרות ומאות קריחות, אני חייב לתת להם להוביל את הדרך, אלא אם כן יש לי איזושהי תמונה או משהו מאוד ברור, אם יש לכם את זה מעולה. לרובנו אין, לי אף פעם אין את זה, אין לי שום יכולת ויזואלית, אני מודע לדברים שאני פחות טוב בהם. זו הסיבה שיש אנשי מקצוע. אז אני רגע רוצה לחזור על הנקודות. עריכה, לא סתם דיברתי על עריכה הרבה יותר מעיצוב, כי בעיני העריכה זה החלק החשוב ביותר. עריכה, סיום העריכה אני מקבל קובץ שהוא קובץ וורד כמעט סופי, ואז בשלב האימוד אנחנו הופכים את הקובץ וורד לקובץ PDF. קובץ PDF כבר הגיע עם סימני חיתוך מוכן לדפוס, וכמובן אנחנו נעצב את הקריחה, גם הקריחה תגיע עם סימני חיתוך מוכנים לדפוס. שואלים אותי הרבה על הגדלים, אתם יודעים שאני מאוד אוהב לצאת מהקופסה, מאוד לא אוהב הגדרות, כשמדובר בספר, אני כן מחפש את הסטנדרט, שהסטנדרט הוא גודל של 13.5 על 21, אני מדבר בסנטימטרים, 13.5 סנטימטרים רוחב, 21 סנטימטרים גובה, זה הסטנדרט. פוגש המון כותבים שרוצים ספרים גדולים, פגשתי כותב שרצה ספר עגול, זה רעיון יפה, אבל בסוף אני כן רוצה להיות נגיש, אני נבוא, לא בטוח שהייתי רץ לחנות וקונה ספר עגול, לא כי אני אנטי יצירתיות, אתם יודעים כמה אני מודה יצירתיות, אבל בסוף יש לי סט הרגלים מסוים. ואני מאוד נהנה לקרוא ספרים בגודל הסטנדרטי, עם הפונט הסטנדרטי. מעבר לפונט ולגודל, תובילו את היצירה לכל מקום, ברמה הסיפורית, ברמת הדמויות, ברמת העלילה, ברמת הסיום, ברמת הטוויסטים, תרגישו בנוח להמריא. אבל ברמה הויזואלית הבסיסית, אני רוצה כן להישאר בבסיס, כי אני רוצה להיות נגיש. כשאני אוציא לאור ספר עגול, יכול להיות שיהיו אנשים שיתלהבו מזה, אבל זה לא יהיה נגיש מספיק. אני פוגש המון כותבים שאומרים, אוקיי, כולם מוציאים את הספר עם פונט פרנק ריל, אני אוציא את הספר בפונט אחר, וזה לפעמים יוצא לא קרה. בגלל הדברים שאמרתי של מה שהעין שלנו רגילה, אני מבין את מה שעומד מאחורי זה, אני מבין את ההיגיון, אבל אני רוצה להיות נגיש כמה שיותר. לא נגיש להכיל אנשים בכפית, לא נגיש לוותר על חלקים באומנות שלי. אם אתם מרגישים שהקריחה צריכה להיות א', גם אם זה פרובוקטיבי, ואתם יודעים שזו הקריחה הנכונה, זה בסדר. אני תמיד אומר שאין לי שום דבר יותר מדי פרובוקטיבי בספרים, אני מאוד נהנה, כשאני מדבר על הכתיבה שלי, אני מאוד נהנה מכתיבה שהיא נקייה, בלי יותר מדי מין, בלי סמים, אבל אני יכול להגיד שסיפרתי זה באחד הפרקים, שרצינו לעשות השקה בספר הראשון, הספר הוא על אודו, רצינו לעשות השקה על, עם שגרירות אודו בישראל, קראו את הספר, לא נהנו. מסתבר שלאודים יש איזשהו עניין בתרבות שלהם, שהם לא נהנים מכך שמישהו כותב עליהם באופן קומי. עכשיו מי מכם שהיה באודו, הוא מתכנן להגיע לאודו, אודו היא מקום קומי. זה מקום שתיקחו אותו, תעשו 180 מעלות מכל מה שאתם מכירים, זו הודו. באוכל, בתרבות, בגישה של אנשים, בדרך שבה אנשים מדברים, זה מקום נפלא ומיוחד וקסום. לא סתם כתבתי על שני ספרים, אבל הוא לא מקום רגיל. והם קראו את הספר ולא נהנו מזה. חד משמעית, לא הייתי משנה דבר כדי שהם יאהבו את הספר. הדרך אגב, לא פגעתי באף אחד, לא אמרתי שום דבר רע על ההודים, פשוט כתבתי ספר קומי, ספר קומדיה על הודו, וכשאתה, לצורך העניין, נכנס לחנות בגדים בהודו, בדלי, ואתה בוחן את האיכות של הבגדים, ואז אתה מסתובב לאדם שאיתך ואתה אומר לו, האיכות של הבגדים לא טובה, ופתאום המוכר ההודי מסתובב אליך ואומר לך בעברית, למה האיכות שלך יותר טובה? בעברית צחה. זה קומי, זה מופיע גם בספר, זה פרק מתוך הספר וזה קרה במציאות. אז זה קומי, ואני רוצה בסוף לשרת את האמנות שלי, אז אני אכתוב את זה בצורה קומית. אז אנחנו לא כאן כדי להעליב אף אחד, אבל אם אתם מרגישים שזה טיפ-טיפה פרובוקטיבי, אבל זו הדרך של, הטובה ביותר שלכם להגיע ליעד, זאת הדרך ליעד. אומנות היא מה שאנחנו עושים אותה. זה הקסם, אני תמיד מדבר על הקסם באומנות. יצא קצת פרק כמה דקות ארוך מהרגיל, אבל באמת היה לי חשוב לגעת, כי זו שאלה ששואלים אותי המון, והסיבה שלא רציתי להיכנס לנושא הזה עדיין, כי אני מאוד מאוד אוהב לעסוק באומנות, ואז הבנתי, אוקיי, מה יקרה אם אני אעשה פרק שידבר על העולם הזה, אבל באותה גישה אומנותית, כפי שאני מקליט תמיד, ולא המקום הטכני של איפה להדפיס, כמה עותקים, מה המשקל של הנייר, זה לא התחום החזק שלי גם, אז אני פחות יכול לייעץ. אם אתם רוצים מידע על זה, אתם יכולים לחפש בגוגל ולדבר עם כל הוצאה לאור, שאני בטוח שתשמח לתת לכם את כל הפרטים הללו. ועד כאן הפרק ה-30, מעט חגיגי של שעת כתיבה. כרגיל, אנחנו ניפגש בפרק הבא. להתראות.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה, מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.